ברוכים הבאים לשיעור דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף מם. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. אנחנו פונים לשורה ראשונה בדף מם. לפני שנלמד את הגמרא, אנחנו נסתכל בצד תחת הכותרת נושא מבנה. אנחנו סימנו פס כפול, וזה אחד מסימני הסדרות, דעות בעניין הפסק בין ברכת המוציא וטעימת הפת. כידוע, אחרי שאדם מברך ברכה, ברכות הנהנין ועוד סוגי ברכות, כעת אנחנו נדבר בברכות הנהנין, מיד אחרי סיום הברכה מצפים מהאדם, מהמברך, לאכול, לטעום ממה שהוא ברך עליו. אם הוא סך בין הברכה לטעימה, זה מהווה הפסק ומחייב אותו לברך עוד פעם. האם יש אמרות, משפטים, בקשות, דיברות שאינם מהווים הפסקה? וזה נושא הגמרא. אמר רב, טול ברוך, אם אדם אחרי שהוא בצע על הפת, הוא הושיט למי שיושב על ידו ואומר לו, קח מפרוסת הברכה, זה טול ברוך, אינו צריך לברך. זה לא נחשב הפסק, למרות שהוא דיבר בינתיים, כי הדיבור הזה הוא לצורך הסעודה, לצורך אכילה. אבל הווי מלח, הווי לפתן, צריך לברך. אם אחרי שהוא שים את הברכה, לפני שהוא טועה מהפת, הוא אומר הווי מלח, זה הפסקה, זה הפסק. הוא מחייב ברכה מחדש. ורבי יוחנן אמר, אפילו הביאו מלח, אפילו לפתן, למי אין צריך לברך? אבל גביל טורי, צריך לברך. מה זה גביל טורי? רש"י כותב, גביל את המורסן במים לצורך השברים, הבהמות שלו. אז אם אדם, אחרי שהוא סיים את הברכה ונזכר בבהמות שלו שהם לא אכלו להם מזון, ואתה אומר, תכין להם את המזון, זה הפסקה. ורב ששת אמר, אפילו גביל לטורי, למי אינו צריך לברך? למה? איך זה קשור לסעודת האדם, לאכילת האדם? הוא מסביר. אמר רב יהודה, אמר רב, אסור לאדם שאוכל קודם שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר, ונתתי עריסב בשדך לבהמתך, ואכלת והדר, ואחר כך ואכלת ושבעת, קודם הבהמה ואחר כך אתה. אז אם אדם ברך והוא לא טעם, אבל הוא גם לא נתן לבהמתו לאכול, בעצם הוא לא יכול לאכול עד שיהיה מזון לבהמה. אז אכילת הבהמה, המזון עבור הבהמה, הוא בעצם סוג של מתיר לאוכל של האדם, לאכילת האדם. ולכן זה לא נחשב הפסק. בהמשך רואים סדרה של משולשים בצד, תחת הכותרת מבנה, כתבנו, מימרות של רבא בר שמואל. הגמרא, אמר רבא בר שמואל משום רבי חייא, אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיביאו מלח או לפתן לפני כל אחד ואחד. רבא בר שמואל, סיפור, יש פה, איקלה לבי ריש גלותה, אפיקו לי רפתה, שמו בפני רבא בר שמואל לחם ובצע להדיה. הוא בצע מיד בלי להמתין, בלי לקיים משהו עצמו לימי לפני שורה. אמרו לי הדבר מור משמעתי, שאלו אותו אם אדוני חזר מהשיעור שלו, מהדין שלו, מהלימוד שלו. אמר להו, לא חזרתי. הוא אומר, לת דין צריך בשש. הלחם הזה הוא לחם משובח, לא צריך בשש. בשש הכוונה עיכוב. אני, על כזה לחם אפשר לברך מיד בלי לתקב להמתין עד שיביאו מלח. אז רואים מכאן שהמלח, מטרת המלח לפי תפיסת הגמרא, זה כדי לשפר איכות הלחם, אכילת הלחם, שיהיה משהו משופר וראוי. אבל אם מדובר פה בלחם שכבר מאפייתו כבר משופר, אין צורך למלח, ולכן היה אפשר מיד שהגישו לו את הלחם לברך ולאכול בלי להמתין שיביאו מלח. ויאמר רבה בר שמואל, אגב כדאי לנו לציין שבמצב כזה שהמלח הוא לא חיוני ואדם נגיד ברך על ברך המוציא, האם במצב כזה אם הוא מבקש תביא את המלח, האם זה יהיה הפסק או לא? למשל לפי שיטת רבי יוחנן שבאופן כלי הביאו מלח הוא אינו נחשב הפסק, האם במצב כזה שהלחם כבר משופר ובכל זאת אדם מבקש מלח, האם זה הפסק? שאלה שנשאיר ללומדים לעיין בו. נמשיך בגמרא. ויאמר רבא בר שמואל משום רבי חייא, אין מי רגליים קלים אלא בישיבה. מדובר על גבר שמטיל מי רגליים, זה לא ייגמר מגופו אם הוא מטיל את זה בעמידה אלא בישיבה, והסיבה לכך שאדם הגבר מפחד מהניצוצות, מטיפות מי רגליים שבסוף ההטלה הם עלולים ליפול על נעליו ועל רגליו, ולכן הוא עוצר את עצמו לקראת הסוף מלסיים הטלת אותם מי רגליים. אבל אם הוא בישיבה, שאז אין חשש שמי רגליים ייפלו על נעליו, על רגליו, אז הוא מרגיש יותר משוחרר ויגמור את כל מה שיש לו להטיל. עמב כאן, באף תיחוח אפילו בעמידה. אם אדם, אם גבר עומד במקום של אפר תיחוח, זה אפר חולי רך כזה שאין הטיפות שנופלות הם מיד נבלעות באדמה ולא משפריצות חזרה על הרגליו, אז גם בעמידה הוא יהיה בנוח ויכול להטיל עם התחושה שזה ייחלה גם כן. ואי לך אפר תיחוח, אם יש מצב שלא יכול להטיל את זה בישיבה ואין לו אפר תיחוח, יעמוד במקום גבוה וישתיל למקום מדרון, אז שוב פעם המי רגליים נופלים למטה למטה ולא משפיצים חזרה לרגלה ואין לו ממה לחשוש. ויאמר רבא בר שמואל משמי דרבי חייא, אחר כל אכילתך אכול מלח. עצות פה על דרכי בריאות של אדם, אז אחרי כל אכילה שיוכל קצת מלח, ואחר כל שתייתך שתי מים, ואי אתה ניזוק. תניא נמי אחי, אחר כל אכילתך אכול מלח, ואחר כל שתייתך שתי מים, ואי אתה ניזוק. תניא אידך, עוד מקור, אוכל כל מאכל ולא אכל מלח, שתה כל משקים ולא שתה מים. כאילו ההפך ממה שמומלץ לפני כן, אז מה יכול להיות? אז ביום ידאג מן ריח הפה, ובלילה ידאג מפני אסכרה. אסכרה זה סוג מחלה שעלולה לבוא בגלל שהוא לא ניצר מהדברים האלו. תנו רבנן, המקפה אכילתו במים, הכוונה פה שהוא שתה הרבה מים אחר אכילתו עד שהאוכל צף במאיו, אז זה אינו בא לידי חולי מאיים. וכמה? מה כמות המים ביחס למזון? אמרו כי הכיסתה קיתון לפת. אז יש שיעורים שכנראה היו ידועים בגמרא, קיתון שזה זה כלי שמחזיק מים לכמות מסוימת של לחם. אמר רב מרי, אמר רב יוחנן, כן, יש סדרה של מימות בעניין מזון ובריאות, וכתבנו את זה בכותרת בצד תחת הנושא ומבנה. אז אנחנו החלטנו לסמן את המילה הרגיל ועוד סדרה של עצות טובות. הראשונים הם נאמרו על ידי רב מרי, אמר רב יוחנן. אז אמר רב מרי, אמר רב יוחנן, הרגיל בעדשים אחת לשלושים יום מונה אסכרה מתוך ביתו. רש"י מסביר מה הקשר בין אכילת עדשים ואסכרה. מונה אסכרה שהחולי בא מחמת עיצור בני מאיים, ועדשים משלשלים. המשך בגמרא, אבל כל יום לא. אבל אכילת עדשים כל יום לא מומלץ, מה הייתה אמר? משום דקה של ריח הפה. ואמר רב מרי, אמר רבי יוחנן, הרגיל בחלדל אחת לשלושים יום מונע חלאים מתוך ביתו, אבל כל יומה לא. מה הייתה מה? משום דקשה לחולשה דליבה. אכילת חלדל כל יום הוא לא טוב ללב. אמר אבחיה ברשי, אמר אבא, רגיל בדגים קטנים אינו בא לידי חולי מיים, ולעוד אלא שהדגים קטנים מפרין ומרבין ומברין כל גופו של אדם. אמר רב חמא ברבי חנינא, הרגיל בקצח אינו בא לידי כאב לב. קצח רש"י מביא שני פירושים, ומאחד רבותינו מפרשים נילה בלז, אבל אני שמעתי מין זרעים שזורים אותו בארץ ישמעאל. אז יש כאן שני פירושים מה זה קצח. אבל אז לפי הגמרא פה, קצח הוא דבר מומלץ, הוא דבר טוב, הוא מונע מאדם לבוא לידי כאב לב. מטיבי, רבי שמעון גמליאל אומר, קצח אחד מ-60 סמני המוות הוא. והישן למזרח גרונו, למזרח גורן של קצח, דמו בראשו. זה בכלל לא נשמע נחמד. אז בדיוק ההפך ממה שרב חמא ברבי חנינא אומר על קצח. לא קשה. הבריחו, הבטעמו. לקצח יש שתי תכונות. הריח שלו הוא קשה, אבל הטעם שלו זה טוב. אימי דרבי ימיה, אפיה לי ריפתה, היא עפתה לחם עבור בנה רבי ימיה, ומדבקה לי ומקלפה לי. היא הדביקה קצח ללחמים, שהם ישאבו את הטעם של הקצח, אבל אחר כך קלפה את הקצח על פני הכיכרות שלא ירגישו את ריחו. רבי יהודה אומר, בריא מיני דשאים. היה מחלוקת בעניין על הירקות, איזו ברכה מברכים. רבי יהודה אמר, בריא מיני שם. אגב, רבי יהודה במקום אחר, וזה למדנו, שעל תבועה הוא יברך בורי מיני זרעים. אנחנו רואים שרבי יהודה מאוד מפורט בנוסח הברכה שלו על הפירות השונים, כאן בפירות האדמה. בהמשך רואים סדרה של מימות של רבי זרע, וסימנו אותו עם פס הכפול שרואים. אמר רבי זרע, ויתם הרב חיננה בר פאפה, אין הלכה רבי יהודה, אלא מה? אנחנו נברך על הירקות בורי פרי האדמה ולא בורי מיני דשאים. ואמר רבי זירא, ואיתם רב חיננה בר פאפה, מה איתם רבי יהודה? למרות שלא פוסקים כמותו, אז כמו רוצה לדעת מה הביא אותו לחשוב, או מה הביא את רבי יהודה לשיטתו. אמר קרא, ברוך השם יום יום, וכי ביום מברכים אותו ולילה לא מברכים אותו, אלא לומר לך, כל יום ויום תן לו מעין ברכותיו. והכוונה, בשבת אנחנו משחילים בברכות אזכורים של שבת, ביומים טובים מזכירים את היום טוב. החנמי, כל מין ומין תן לו מעין ברכותיו. ועל אותו תקן של פירוט אזכורים, גם בקשר לברכות רוצים, יש רצון לפרט על מה מברכים. וזה היה שיטת רבי יהודה. ויאמר רבי זרע, ויתמה רב חיננה בר פאפה, בואו ראי שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, כלי ריקן מחזיק, מלא אינו מחזיק, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. כאילו ההפך אצל הכלי שיצר הקדוש ברוך הוא, וכאן מה הכלי של הקדוש ברוך הוא? האדם מלא מחזיק. אדם שהוא מלא, הוא מלא בידיעות, הוא מחזיק, הוא אדם חכם, והוא יכול אפשר להתאים בו עוד ידיעות. ריקן, איש הוא ריק, אינו מחזיק. שנאמר, ויאמר, אם שמוע, תשמע. ודורשים, אם שמוע, אם שמעת בעבר, והבנת ושמרת את הידיעות, תשמע. סופך שתתה אוזנך פעם אחרת. ואם לאו, לא תשמע. דבר אחר, אם שמוע בישן, תשמע בחדש. ואם יפנה לבבך, שוב לא תשמע. נסתכל ברשי, אמנם הוא קצר, אבל יש להבין את הדברים. רשי כותב, כלי מלא של הקדוש ברוך הוא, אדם חכם, הוא נחשב כלי מלא. אם שמוע פעם אחת, סופך שתתה אוזן פעם אחרת. ועוד נאמר בגמרא, אם תשמע בישן ששנית ושילסת מה ששמעת אשתקד, אם אדם מקפיד לחזור מה שהוא למד שנה שעברה, אז הוא יזכה ללמוד עוד ועוד. אבל אם הוא לא דואג בכלל, לא מקפיד על חזרה, אז שוב לא יהיה לו ברכה גם על העתיד. המשנה, בירך על פירות האילן, פורי פרי האדמה, יצא, למרות שהפירות על אילן מצפים שיברך בורי פרי העץ, אבל אם הוא בירך בורי פרי האדמה יצא, ועל פירות הארץ בורי פרי העץ לא יצא, אבל ההפך, אם על מה שמקבל בורי פרי האדמה, והוא אמר בורי פרי העץ, הוא לא יצא, ועל כולם, אם אמר שהכל נהיה בבור, יצא. המשנה שלנו הזכירה שאם הוא ברך על פירות האילן בורי פרי אדמה הוא יצא, סימן שאפשר לקשר את הפירות האילן לאדמה, למרות שהם לא באים מאדמה, הם באים מענפי עץ, אבל בכל זאת אפשר לקשר בין הפירות לאדמה. אז מן תנא דעיקר אילן ערהו, מי התנא שסביר שעיקר האילן זה האדמה, ולכן אם הוא בורך בורי פרי אדמה זה בסדר, לא כוונה לכתחילה, אבל הוא יצא בכך. אמר רב נחמן יצחק, רב יהודה היא, זה טוען לשיטה רב יהודה, ומוצאים את רב יהודה בהלכות ביקורים. רק בתור מאמר מוסגר, וזה רואים את זה לא רק פה במקומות אחרים, שבתוך אותו תחום כמו כאן אנחנו מדברים על ברכות הנהנים, לפעמים פוסקים כמאן דאמר פלוני, לפעמים לא פוסקים כאותו מאן דאמר בנושא מאוד קרוב. וכאן למשל בעניין הנוסח של הברכה על ירקות אמרנו שיטת רבי יהודה, שהוא אמר בורא מלשם, לא פוסקים כמותו. אבל כאן בעניין מי שהוא ברך הברכה לא נכונה על פירות האילן, הוא אמר בורי פרי אדמה, הוא כן יצא, למרות שבעיקרון זה דבר ששנוי במחלוקת, כמו שאנחנו נראה עוד מעט, אבל כאן כן תופסים את גישתו של רב יהודה. כפי שאמרנו, זה סתם מאמר מוסגר, ודבר מעניין, שבתוך אותו תחום, אין הכרח שמבחינת פסק הגמרא, שלוקחים שיטה אחת עד הסוף. אז הגמרא ממשיכה ומוכיחה שמשנתנו, שהיא אגב בלי שם, זה לפי רבי יהודה. זה שמשנה בלי שם זה אומר זה סתם משנה, ובדרך כלל סתם משנה זה דרכו של רבי יהודה הנשיא לפסוק הלכה. אז יש לנו סתם משנה ותואם לרבי יהודה, ואמרנו בהקשר להעברת ביקורים, מביאים ביקורים, אדם מביא הפירות הראשונים שחנתו מעצור, ומביא אותם לבית המקדש, ואומר, הוא אמור לומר פרשה, פרשת הבאת ביקורים. בתוך הפרשה הוא מזכיר את האדמה אשר נתת לי, הוא משבח, מודה לקדוש ברוך הוא על האדמה שהוא נתן לו. אז זה הרקע, נמשיך במקור, תתנן, יבש המעיין ונקצץ האילן, מביא ואינו קורא. רבי יהודה אומר, מביא וקורא. אם לאדם היה לו מקור מים להשקעת שדותיו, אבל הכל התייבש, או היה לו שדה, הוא הוריד את הפירות ואחר כך נקצצו האילנות, אז יש אדם שעכשיו יביא את הביקורים שלו בית המקדש, האם הוא יוכל להגיד האדמה שנתת לי? אפי התנא קמא אומר, לא, אין טעם, כי עיקר האדמה לנו מקור, המים או העצים לא קיימים, אז אל תגיד מן האדמה שנתת לי. רבי יהודה אומר, עדיין האדמה קיימת ברשותו, אז וזה העיקר, זה מה שרבי יהודה אומר, הוא מביא וקורא, עדיין מתאים לו להגיד מן האדמה אשר נתת לי. כמובן אתם רואים שאנחנו לא מדגישים את תרגום המילולי של הפסוק מן האדמה אשר נתת לי, אנחנו מסתכלים על מה נחשב העיקר של הדבר שנקראת אדמה. לפי התנא קמא זה לא החזקת עצם הקרקע, אלא היכולות שלו להוציא פירות, אבל אם יתייבש מקורות המים ונקצצו האילנות, אז הוא לא מסוגל כבר להניב פירות, אז אין טעם שיגיד בן אדם אשר נתן דייו. רבי יהודה אומר שאל תשכח שגם האדמה הוא מרכיב חשוב, אם לא עיקרי. אז כנראה רבי יהודה טוען זה עיקרי, ולכן עדיין יש מקום להגיד מן האדמה שנתת לי. ולכן משנתנו שאמר שבירך הפירות אילן בורי פרי האדמה, הפירות הם באמת שייכים לאדמה, וזה מתאים לשיטת רבי יהודה. על פירות הארץ המשנה אמרה בורי פרי העץ לא יצא. אז בואו נחשוב מה קרה פה. הוא לקח פירות הארץ, הוא לקח תפוח אדמה, ואמר בורי פרי העץ. אז המשנה אמרה לא יצא, אז בוקר טוב, מה חדש פה? זה פשיטה. המבנה ביצק לא נסיכה לרבי יהודה. החידוש של המשנה, אנחנו נגלה עוד מעט שזו כל כך פשיטה, זה עליבא דרבי יהודה. ואגב, יש כאן קטע של גמרא שאנחנו סימן אותו כתשובה ארוכה, סימן זה בצד, רואים את התף בעיגול עם פס מקווקו שמוביל אותנו לעמוד ב'. אז הוא אומר שיש חידוש במשנה עליבא דרבי יהודה, שמה הוא אמר? הוא אמר חיטה מן אילן היא. למרבה הפלא, רבי יהודה טוען שחיטה סוג של עץ. תניא, ואיך הוא מגיע לזה? זה נביא כאן מקור שבו מופיע רבי יהודה בסופו, שמדובר על מה אכל אדם הראשון בגן עדן, שהוא צווה לא לאכול מעץ הדעת, והוא כן אכל מזה. מה הוא אכל? אז אילן שאכל ממנו אדם הראשון, רבי מאיר אומר, גפן היה, שאין לך דבר שמביא יללה על אדם אלא יין. יללה זה כמו שברון של על אדם, אלא יין שלמה. ואצל נוח כתוב ויש מן היין וישקר, ואנחנו יודעים שבסיפור הזה היה לנוח נפילה, אז היין הוא מביא את הנפילה, הוא הביא את אדם הראשון בסופו של דבר למוות. רבי נחמיה אומר תאנה הייתה, שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו שנמה ויתפו על ידי תאנה. מזה שהם תוקנו על ידי התאנה, סימן שכנראה בדבר הזה היה להם נפילה. רבי יהודה אומר חיטה הייתה, שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיתאום טעם דגן. אז מה שהתורה קוראים עץ הדעת, אנחנו מתייחסים לנקודה הזאת של דעת. אז אנחנו יודעים שתינוק הוא לא מגיע לרמה של דעת עד שהוא מתחיל לטעום מדגן. אז כנראה שזה מה שאדם הראשון אכל, חיטה. אז סל כדאי תחמינה, הועיל ואמר וידה חיטה מן האילן היא לברחלי בורי פרי העץ. עכשיו זה באמת יש פה חידוש במשנה. המשנה אמרה שמי שאומר פירות הארץ, ואפשר בקלות לחשוב לכלול במסגרת של פירות הארץ תבואה, אם הוא אמר בורי פרי העץ, המשנה אמרה לא יצא. אז זה באמת חידוש, עלי ברבי יהודה לא יצא, למרות שלפי רבי יהודה החיטה מן אילן. אז אתה אמרת על בעצם מן אילן בורי פרי העץ ואתה לא יצא. אז זה כאן החידוש. כמה שמלן היכה מברכין על בורי פרי העץ? מתי מברכין בורי פרי העץ? היכה דחישת לפיר איתי לגב זה ועוד המפיק, רק במצב שאתה מוריד את הפרי מאותו ענף שעליו הוא גודל, ובשנה הבאה יצמח עוד פעם פרי על אותו ענף. עוד פעם במילים פה בגמרא זה בלשון ארמית, דחישק לבקיר, שאתה מוריד את הפרי איתי לגב, זה הענף קיים ועד המפיק, ואחר כך שנה הבאה או עונה הבאה הוא יוציא עוד פעם פירות. ממשיכים בעמוד ב', אבל איך דחישק לפיר איתי לגב זה עד המפיק, אבל אם יש מצב שאתה מוריד את הפרי ואותו ענף שעליו צמח הפרי לא ממשיך להוציא פירות, וזה באמת אצל החיטה, מתי מוריד את גרעיני החיטה מאותו קש ומשאיר את הקש באדמה, זה לא יניב שנה הבאה עוד פעם גרעיני חיטה. לא מברכינן עלי בורי פרי העץ אלא בורי פרי האדמה. אז לפי ההסבר הזה, הברכה על שמורים בורי פרי העץ זה לא תיאור של של הדבר שאתה אוכל, אלא זה על פי רקע מסוים של צורת הגדילה של הדבר. ועל כולן, אם אמר שיעקב וכולי, במשנה נאמר שעל כל מיני המזון, אם אדם בירך שהכל, הוא לא צריך לחזור ולברך. אנחנו נותנים כותרת לסוגיה הבאה בצד, תחת הכותרת נושא המבורך בנוסח שונה מן המקובל. נראה יותר על הדבר, על הנושא הזה. את מרבונה אמר, מבחינת המשנה שאמרה על כולן שהכל זה מועיל, חוץ מן הפת ומן היין. וביוחנן אמר, אפילו פת ויין. נאמר קטנאי, כאן שואלת הרמה שאלה, לקחת את השיטות של רב הונא ורבי יוחנן, ומנסה האם ניתן לעשות הקפלה בינם לבין שני קנאים שמופיעים עכשיו במקור הבא. שאלה ארוכה כפי שמסומן, ואחר כך יהיה תשובה כאילו שדוחה את השאלה הזאת, והיא תשובה ארוכה. נאמר קטנאי, האם ניתן להקביל את המחלוקת רב הונא ורבי יוחנן לתנאים הבאים? מה יש פה? ראה פת. אדם ראה פת, כיכר לחם, ואמר, כמה נאה פת זו? ברוך המקום שבראה. יצא. ואז יכול לאכול את הפת, אחרי שהוא אמר את המשפט היפה הזה. ראה תאנה, ואמר, כמה נאה תאנה זו, ברוך המקום שבראה. יצא דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, כל המשנה ממטבע שתבור חכמים בברכות לא יצא ידי חובתו. עכשיו השאלה, נאמה, האם נוכל להגיד, רב הונא שלמעלה היה מחמיר, דאמר כרבי יוסי, שגם כן פה אמר האדם משנה את המטבע, את הנוסח הזה, הוא לא יוצא. רבי יוחנן שלמעלה אומר שהכל הוא כולל אפילו פת ויין, רבי יוחנן דאמר כרבי מאיר. הגמרא אומר, לא, אי אפשר להתחייב להקבלה כזאת. אמר לך רב הונא, ואחר כך אנחנו נראה, רבי יוחנן אמר לך, סימנו, הבלטנו את זה מפס המפותל, אמר לך רב הונא, ענה דאמרי אפילו רבי מאיר. מה שאני אמרתי, זה מסתדר גם לפי רבי מאיר, זאת אומרת רבי מאיר יקבל את מה שאני אמרתי. עד כאן, לא כמו רבי מאיר, אתם, רבי מאיר שמר שהוא יצא, אלא, אבל זה היה במקרה שלו. אלא דהיך דקה מדקר שמי דפת, הוא בנוסח הביתי שהוא המציא, הוא הזכיר פת, נכון? הוא אמר כמה נאה פת זו, אז הוא הזכיר בפירוש פת. אז לכן זה מועיל, אבל איך אתה לא כמיד כרשמי דפת, כמו אצלי, כמו הדין שלי, שאני אמר, שאדם אומר שהכל יהיה בדבור על פת, אפילו רבי מאיר מודה שהוא לא יוצא, כי פת ויין הם כל כך מאכלים חשובים, שהם מחייבים אזכור שמותיהם, מחייבים ברכה מאוד מאוד מפורטת, ולבוא לחשוב שהכל יוציא אפילו פת ויין, זה לא, אפילו רבי מאיר יסכים לדעתי. רבי יוחנן אמר לך, ענה דאמרי אפילו רבי יוסי, אני שהייתי מקל, אני את דעתי רבי יוסי היה מקבל. עד כאן לא כמו רבי יוסי אתם, שהוא אמר לא יצא בנוסח הביתי הזה שהוא המציא כמה נאה פת זו, רבי יוסי לא יצא, אלא משום דקה אמר ברכה לא תקינו רבנו, לכן אנחנו קוראים לזה נוסח ביתי. זה לא נוסח שתוקן על ידי אנשי כנסת הגדולה, אבל אמר שהכל יהיה בדברו, תתקינו רבנן, זה נוסח עתיק יומין שתוקן על ידי חכמנו זכרונם לברכה, אז אפילו שהוא אומר שהכל אפילו הפת, אפילו רבי יוסי מודה, רבי יוסי יסכים שזה מועיל, כי הוא סופו של דבר הוא אמר נוסח מקורי, נוסח כוונה מקורי לפי המקורות, לא מקורי במובן של המצאת הבן אדם, אלא מקורי מבחינת המקורות. גם רבי יוסי מודה שנוסח כזה ומועיל. בנימין ראי הקר חיפתה, הוא ישב לאכול לחם ואמר, ואחרי שהוא גמר את הסעודה, כאן אנחנו עוברים לברכה, לנושא של ברכה האחרונה, וביתר דיוק נושא של ברכת המזון. הוא גמר את הסעודה, הכוונה שהוא אכל את הלחם, ואמר בתור ברכת המזון, הוא אמר בריך מרי דאי פיתה. אמר רב, יצא, זה מספיק, זה טוב. שואלת רמה, ואמר רב, כל ברכה שאין בה אזכרת השם אינה ברכה. אנחנו נראה את זה, הגמרא תתייחס בשורות הרחבות ביתר עומק, אבל שיטת רב שאם חסר בברכה שם השם, אז זה לא ברכה. איפה פה יש שם השם? תשובה, די אמר, מה בנימין ראיה באמת אמר? בריך רחמנה, זה שם השם, אומנם בארמית, אבל זה הזכור שם השם, בריך רחמנה מרי דהי פיתה. שואלת רמה, אבל בכל זאת, והבא הנה שלוש ברכות, אנחנו מדברים כעת על ברכת המזון, איפה שלוש ברכות? הגמרא עונה, אתה צודק, מה יצא לגמר רב? נמי, מה הכוונה שיצא? יצא ידי ברכה ראשונה, תנו ברכת הזן. נשאר לו להגיד ברכת הארץ וברכת ירושלים. וזה מדאורייתא כמובן, יש גם הטוב המיטיב מדרבנן. מהי כמשמלן? מה בסופו של דבר, אם בנימין ראיה אמר בריך רחמנה מרי דאי פיתה, מה החידוש? מה יקמה שמלן? אף אגב, יאמר בלשון חול, האם החידוש הוא פה שהוא אמר, לא אמר את זה בלשון עברי, בלשון קודש, בלשון המקורי? זה לא חידוש שהוא יוצא גם בלשון חול. תנינה, יש משנה במסכת סוטה, ואלו נאמרים בכל לשון, פרשת סוטה, בידוי מעשר, קריאת שמע, תפילה, וברכת המזון. אנחנו צריכים להדגיש ברכת המזון, בכל לשון הוא כן יוצא. אז מה החידוש בפסק של רב פה, בקשר לבנימין ראיה ומה שהוא עשה? איצטריך, אני צריך את הפסק של רב. סקא דתחמינא, מה שמובא במשנה במסכת סוטה, הייתי חושב, הני מי לידי אמר בלשון חול. זה שהוא יוצא בלשון חול, הני מי לידי אמר בלשון חול, כי איכי דתקינו רבנן בלשון קודש. במילים אחרות, תרגום מילולי. אם הוא אמר, הוא התאים את הלשון חול שלו לטקסט, לנוסח שמופיע בלשון הקודש. אבל לא אמרה בלשון חול, כי איכי דתקינו רבנן בלשון הקודש, לא, זה לא מין היתק מילולי ותרגום צמוד למקור, כמו אצל בנימין ראיה, זה לא בריך רחמנה מרי דהי פיתה, זה לא תרגום מילולי של ברכת המזון, אז אימא לא, הייתי חושב שהוא לא יוצא בברכה כזאת. ממש מלן, זה מה שרב מבשר לנו בפסק שלו, שהוא כן יוצא, גם עם מה שנקרא תרגום חופשי. גופה, כאן אנחנו נתייחס למה שנזכר למעלה באגב, ובכותרת אצלנו בצד כתבנו בנושא ברכה צריך שיבוא אחד השם לכולי עמה, שם הזכרת השם, שתיים מלכות. זה מחלוקת רב רבי יוחנן. גופה, אמר רב, כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה. רבי יוחנן אמר, כל ברכה שאין בה מלכות, כוונה גם, מלכות בנוסף, אינה ברכה. זאת אומרת שלפי רבי יוחנן, אם אין הביטוי אלוקינו מלך העולם בברכה, זה לא נחשב ברכה. אמר ביי, קבעתי דרב מסתבר דתניא, יש מקור תנאי שמצטט פסוק בוידוי מעשרות, שבו אדם אומר, לא עברתי מצוותיך ולא שכחתי. לא עברתי מלברכך, כוונה שאדם מפריש מעשרות, הוא אומר ברכה ברכות המצוות, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומה ומעשר, כפי שרש"י מביא. אז הוא כשמביא את כשמגיע לוידוי מעשרות בשנה רביעית, שנה שביעית של שנות השמיטה, הוא אומר את הפסוק הזה, ולא עברת הכוונה מלברכה ולא שכחתי מלהזכיר שמחה עליו. אז אנחנו התגשנו עם קבקוק שמחה, כדי להבליט שעיקר הברכה או המעכב של ברכה זה הזכרת השם. ואילו מלכות לא קטני. ואין, לא מוזכר פה הצורך להזכיר מלכות. אז לכן אביי אומר שמאחר שיש פה ברייתא שמזכיר או מבסס את גישתו של רב. המשך השורה, רק לציין לאלו שלומדים תוספות, לתוספות לא היה הגרסה הבאה, אבל זה מופיע אצלנו בגמרא בכל זאת, ורבי יוחנן תני, רבי יוחנן עונה, שבברית הזה יש להבין אותו, יש להוסיף לגרסה, ולא שכחתי להזכיר שמך, ומלכותך עליו. שבברכה שאמרתי, אמרתי ברכה עם השם וגם המלכות. והמשנה, ועל דבר שאין גידול מן הארץ, אומר שהכל נהיה בדברו. על החומץ ועל הנובלות ועל הגובי, אומר שהכל נהיה בדברו. אנחנו נמתין לגמרא כדי להרחיב דיבור בנושא הזה. רבי יהודה אומר, כל שומין כללה אין מברכין עליו. רבי יהודה מתייחס לשלוש הדוגמאות האלו. חומץ זה יין שהתקלקל, יין שלא לא יחמיץ נכון, אלא משהו התקלקל בהחמצת היין ונהפך להיות חומץ. נובלות זה הגמר תתייחס לזה בהרחבה, והגובי זה על זה סוג של הרבה שאחיד, שאחיד מבחינת זה הם קשרים, אבל כשהם באים, הם באים ומחלים שדות שלמות. אז זה מה שנקרא, מה שרבי יהודה קורא לזה מין כללה, אז אין לברך. היו לפניו מינין הרבה. רבי יהודה אומר, אם יש ביניהם מין שבעה, מין שבעה שבע פירות שנתברכה בהן הארץ, עליו הוא מברך. וכמה אומרים, מברך על איזה מעין שיוצא. כאילו, חולק על רבי יהודה, והגמר בדף מ"א מרחיב דיבור על המחלוקת בין התנאים האלו. תנו רבנן, על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון בשר, מהמות חיות ועופות, ודגים, אומר שהכל נהיה בדברו. על החלב, על הביצים ועל הגבינה, אומר שהכל. על הפת שאיפשה, ועל היין שהקרים, והתבשיל שעבר צורתו, אומר שהכל. אלו הם דוגמאות של מזון שהתקלקל, אבל בכל זאת הוא אוכל אותם, אז הוא לא יברך את הברכה המקורי שלהם, אלא רק שהכל. על המלח ועל הזמית, ועל כמי פטריות, אומר שהכל. מטרת הגמר שלנו זה להתרכז בנושא של קמעין ופטריות. במקום שקראנו עכשיו, קמעין ופטריות מובאים תחת הכותרת דבר שאין גידולו מן הארץ. הגמר שואלת למימרה, האם אתה בא לומר דקמעין ופטריות לאו גידולי קרקע נינו, מאחר שאתה הם מברך שהכל, סימן שהם לא גידולי קרקע. והתניה, נביא מקור בניין נדרים, הנודר מפירות הארץ. מי שנודר לא להנות מפירות הארץ, אסור בפירות הארץ ומותר בקמעין ופטריות. ואם אמר כל גידולי קרקע עליי, הדגשנו את הביטוי גידולי קרקע, אדם נדר לא להנות מגידולי קרקע, אסור אף בקמעין ופטריות. מה זה מראה? שקמעין ופטריות הם גידולי קרקע. במקור הקודם ראינו שקמעין פטריות הם היו תחת הכותרת אין גידולי, גידולו מן הארץ, וכאן הם נקראים גידולי קרקע. אמר אביי, הוא בא ליישב, מירווה רבו מערה, הם גדלים מן הארץ, מינקי לא ינקי מעבר, הם לא יונקים. הקיום שלהם, מה שמקיים אותם, הם לא, זה לא בא מן הארץ. לא ינקי מערה, לא יונקי מאדמה. שואלת הגמרא, אז לפי הבעיה, מי ורבו מן הארץ, הכוונה הם גדלים, הם גדלים מן הארץ. אבל, על דבר שאין גידולו מן הארץ קטני. ראינו כמינו פטריות שמתוארות כאלו שאין גידולו מן הארץ. ורק אז מברכים שהכל. אז אם אביי אומר, אביי מירווה רבו מערה, זה לא תואם למה שכתוב במקור למעלה, שעל כמינו פטריות מברכים, למה מברכים עליהם שהכל? בגלל שהם אינם גדלים מן הארץ. לפי מה שאביי קובע, אין מקום להגיד שהכל, כי הם כן גדלים מן הארץ. אז הגמרא מתרצת, תני על דבר שאין יונק מן הארץ. על זה מברכים שהכל, למרות שהם גדלים מן הארץ, אבל הם לא יונקים מן הארץ. לכן אפשר לומר, או לכן אומרים שהכל נהיה בדברו ולא בורי פרי האדמה. מתי אומרים בורי פרי האדמה? שזה בא מיניקה מן הארץ. ועל הנובלות, אנחנו קוראים לסוגיה הזאת בשם אחד, תחת הכותרת שלנו נושא, קוראים לזה נובלות. המטרה של הגמרא זה להבין מה זה נובלות, ומעבר לכך אנחנו נראה הופעת מעוינים סביב השמות רבי זרע ורבי אילה. בצד תחת הכותרת מבנה אנחנו כותבים, יש צורת מעוין, וכתבנו שני שלבים לברר על איזו נובלות חולקים רבי זרע ורבי אילה. יש כאן מחלוקת אמוראים בסביב הנושא של נובלות, אבל איזו נובלות? עדיין לא הסברנו מה זה נובלות, אבל זה יהיה מובן כשנלמד את הגמרא. בנוסף לסימונים האלו יש כאן מספור שנשים עליו לב. בצד ימין של הגמרא מופיע מספר רומאי אחד במעוין, וכמה שורות טובות אחר כך מספר רומאי שתיים. יש בהצגת הדברים שאפשר לומר שני, כמו שאנחנו קראנו זה מקודם, שני שלבים. אז הם שלבים בהבנת הנושא של נובלות, אבל גם בנוסף לזה תחת כל מספר יש גם א' וב' שהם בעצם שני לשונות. תחת כל בכל שלב שני לשונות, נשים לב למבנה המורכב בהמשך. שואלת אמרה, מהי נובלות? אמרת במשנה שעל נובלות אומר שהכל נהיה, מה זה? רב זרע ובילה, אחד אמר בוש ליקם, ואחד אמר תמי דזיקה. אחד אומר, אחד מהם, יש רבי זרע ובילה, אנחנו לא יודעים מי אמר את מה, אבל אחד מהם אמר שזה תמרים שהם שרופי חמה. זאת אומרת, כנראה שהם נשרפו בשמש, אולי זה סוג של התייבשות, אבל בוש ליקם, זה שרופי חמה. וכן אמר תמרי דזיקה, הם תמרים טובים, אבל הרוח השאיר אותה מהעץ, מהדקן. תנן, רבי יהודה אומר, כל שהוא מין כללה, אין מברכים עליו. שמשהו מקולקל, משמע מהפרי, הפרי מקולקל, מין כללה. בשלמה למדה בושלי קמרה היינו דקרי לי מין כללה, זה מובן, הם תמרים בעייתיים, הם נשרפו על ידי החמה, ועצם התמר לא טוב, לא איכותי. אלא למדה אמר תמרי דזיקה, שזה תמרים שפשוט הרוח השאיר אותם מן הדקלים. מהי מין כללה? מה כללה שבתמרים האלה? תמרים טובים, טעימים, למה להגדיר אותם כמין כללה? אז זה אמור להיות בעיה למי שמפרש נובלות כתמרי דזיקה. הגמרא עונה, מה שהמשנה קוראת מין כללה זה על החומץ ועל הגובי. הוא באמת לא כולל התמרים, כי סך הכל הם תמרים טובים, רק שהרוח השאיר אותם. איקה דאמרי, וזה עוד לשנה, והיא גם פותחת בשלמה דאמר בושלי כמה, כמו שהלשנה הקודמת שורה מאז רואים את המבנה. בשלמה למד דאמר בושלי כמה היינו דמברכינן עליו שהכל, זה מה שתנא קמא אמר שאומרים שהכל שזה אומנם זה מין כללה, אבל זה אומר, התנא קמא אומר שיש לברך על זה שהכל בגלל שהוא זה תמר באיכות ירודה, אז אומרים שהכל, לא מתאים לומר זה הברכה המקורי, דהיינו בוי פרייץ. אלא מה אני אומר תמיד הזיקה, שזה עם תמרים מעולים, רק שהרוחות השאירו אותם מן הדקלים, שהכל בורא פרייץ, אולי לבורא פרייץ צריך להגיד בורא פרייץ, למה להוריד רמת הברכה לשהכל? אז זה ההתקפה מנצחת. אלא בנובלות סתמה, כמו בשנתנו, המילה נובלות, בלי תוספת מילים, מופיעה, אז זה נובלות סתמה, כולי אלמה לא פליגי, תבושלי כמו ענינו. וזאת אומרת, כל הרבי זר וגם רבי אילה, שניהם מסכימים שהם בושלי כמו. אין פה ויכוח, אין מחלוקת, ולכן אפשר להבין למה יש, למה תנקום אומר, יש לברך על זה שהכל, כי הם לא איכותים, הם ירודים. כי פליגי, המחלוקת בין רבי זר ורבי אילה, זה בנושא אחר לגמרי, לא קשור לזה. בנובלות תמרה. יש ביטוי, נובלות תמרה, דתנן. אנחנו נצטט מקור מדיני דמי. בסוף המקור הזה, אתם רואים בשורה הבאה, מקווקו, הביטוי, ונובלות תמרה, חלק מהמקור. מה זה נובלות תמרה? על זה יהיה מחלוקת רבי לאוויר ורבי זרע שיופיע אחרי הקטע שבסוגריים. אבל רק מילה קצרה, מה זה דמי ומה זה קלין שבדמי. דמי אלו הם פירות שאדם קונה מעם הארץ, ולמרות שרוב המרצים מפרישים תרומות ומעשרות, מיעוט שבהם לא מפרישים מעשרות, ולכן אנחנו, מי שרוכש פירות מעם הארץ, הוא חייב להפריש מדי רבנן. יש פירות שהם כל כך, הם עצמם זולות, לא נחשב בעיני הבריות, לא, אנשים לא מחשיבים אותם, אז גם הארץ, הוא לא, כאן הוא לא עושה את השיקולים שלו, והוא כן מפריש, הוא לא מנסה לחסוך כמו דרכם של אמרצים, הוא לא מנסה פה לחסוך, הוא יפריש בין כל וכל. זה מוגדר קלין שבדמי, לכן אדם שמקפיד על הפרשות ומות מסרות, הוא עצמו לא יצטרך להפריש, כי הוא יכול לסמוך על כך שעם הארץ כן יפריש מכאלו, מאחר שהם כל כך ירודים וזולים ולא נחשבים בעיני אנשים. יש פה רשימה של דברים, והגמרא בקטע שבסוגריים בשבוע הבא היא הגמרא תפרש אותם. אמנם לנו אולי זה לא יהיה כל כך ברור, כי הגמרא תשמש במילים, בתיאורים, בתרגומים שהיא עדה, אבל בכל זאת אנחנו, יש לנו מטרה פה, וזה להגיע לנובלות תמרה. עכשיו המקור, דתנן, הקלין שבדמי. מה הם? השיטין ורימין ועוזרדין ונוצ'וח בנות שקמה וגופנין ונצפה ונובלות תמרה. אחרי הסוגריים רואים התייחסות נובלות תמרה, והמעוין תמוהים רב אילה ורבי זר, חלמה בושלי כמה וחלמה תמיד הזיקה. על זה יהיה המחלוקת שלהם סביב הביטוי נובלות תמרה. כפי שאמרנו מקודם, נובלות סתמה הם שהופיע במשלתנו במסגרת ברכת שהכל, כולם מסכימים שנובלות שמופיע כך סתם בלי תוספת מילה, זה בושלי כמה, זה אלו שנשרפו בחמה. עכשיו אנחנו נוכל ללמוד את הקטע שבסוגריים, מאחר שאנחנו יודעים שאנחנו חותרים לנובלות תמרה אחר כך. רואים פה פס כפול, גם בצד כתבנו הסבר המינים המוזכרים במשנה בדמי. אנחנו לא מתחייבים לפרש את דברים, מאחר שהגמרא משתמשת במילים שלה, והם ידעו מה זה. שיטין, אמר רבא בר חנה אמר רבי יוחנן, מין תאנים. הבח מסביר מה זה מין תאנים, זה תאנים מבוריות, כנראה לא משהו מיוחד, ולכן גם האמרצים היו מפרישים מעשרות בלי לעשות חשבונות. רימין, מה זה? קנדי. העוזרדים, טולשי. בנות שוח, אמר רבי חנה רבי יוחנן, תאני חברת, אז תאנים לבנים. בנות שקמה, אמר, וכל אלו רואים אותם, הם צוטטים, הוזכרו במקור, לכן יש לנו את הפס הכפול. בנות שקמה, אמר רב אבא ברחן, אמר ביוחנן, דובלי. גופנין, שילי גופני. רשי על זה אומר, ענבים סדבניות, כוונה הם לא מתבשלים מעולם על הגפן. נצפה, פרחה. ואף זה ראינו בסוגיה של צלף, לפני מספר רב של דפים, הנצפה זה פרחה, זה הפרי של הצמח שנקרא צלף. נובלות תמרה, שזה גם קלין שבדמי, מה זה? רב אילה ורב זר חלמה בושלי כמרה וחלמה תמרי דזיקה. ויש שם אמר למה בושלי כמה, היינו דקטני הקלים שבדמי. בושלי כמה הם הורדו מהדקל, אבל הם נשרפו בשמש. אז אנחנו אומרים עליהם ספקן קלים שבדמי. דמי הוא דבר שסך הכל זה ספק אם הופרש ואם לא. אז אנחנו אומרים ספקן הוא דפטור, הוודאין חייב. אם יש מצב שיש לך בושלי כמה ואתה נגיד אתה הורדת אותה מהעץ ואתה יודע שלא הפרשת, אז אתה חייב להפריש מהם. רק במצב של ספק, המילה דמי היא מלמדת, היא מצביעה על ספק. ספק אם הבעל הבית, אם העם הארץ הפריש או לא. אז לכן אפשר לדבר על הבושלי כמה באופן כזה שניתן לדייק, שרק אם זה דמי אתה לא חייב להפריש, אבל אם ודאי לא הופרש אתה חייב להפריש. אלא למה אני אומר תמיד זיקה, שזה אלו הם תמרים שהרוח העיף אותם מהעצים. איפה הם עכשיו? הם מפוזרים כל מיני מקומות, הם לא, בכלל לא ברשות הבן אדם הבעלים. אפשר להגיד הם אפקר. אז על זה אנחנו שואלים, ודען חייב? מאחר שהשתמש בביטוי הקלים שבדמי, ניתן לדייק, אבל אם בוודאי לא הופרש אתה חייב להפריש, אבל אם זה בוש, אם זה תמי דזיקה, למה ודען יהיה חייב? הפקר נינהו. זה כבר הפקר, והפקר לא חייב בהפרשות. הכה במאי עסקינן. נובלות תמרה הם באמת הפקר. אבל אם זה באמת הפקר, אז איזה מצב יש שחייב להפריש? שעשאן גורן, שאותו שאסף את ה... את התמרים האלו שהרוח העיף אותם, הוא צבע אותם למאיזו עשה מזה מצבור של תמרים כאלו, זה נקרא גורן, הוא עשה ערימה של תמרים כאלו, ואז יש חיוב דרבנן להפריש. גם רבי יצחק אמר ביוחד משום רבי אלעזר בן יעקב, הלגב שכחה פאה, אלו הם דרך כלל מתנות עניים, לקט שכחה פאה, הם פטורים מן התורה מלהפריש. אני לוקח את הפאה שלו וזהו, לא מפריש מזה. אבל שעשן גורן, אם אותו אני הלך להרבה שדות, אסף 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 ויצר לעצמו ערימה של לקט שכחה פאה, הוק באור למעשה מיד רבנן, הוא חייב להפריש. ורשי אומר הסיבה לכך שמי שרואה אותו הוא חושב שזה בא מהאדמה שלו. בדרך כלל לקט שכחה זה מעט שאדם מלקט משדות שבאזור, אז מעט מעט הוא לוקח מעט, זה לא מאיר סכנות של אנשים. אבל אם יש לאדם ערימה, זה כבר נראה לא ממשהו לקט משדות, זה נראה ממשדות עצמו, משדותיו. ואז הוא יהיה, גם אני חייב להפריש משדות עצמו. אז כאן שהוא באמת לקט את זה משדות אחרים, מי לא ראית את זה פתור, אבל מאחר שזה יגרום לכך שאנשים יחשבו שזה בא מקרקעותיו שלו, אז יש חיוב להפריש מדרבנן. אז זה ההסבר שלמדם הנובלות תמרה, למה רק אם זה, אם זה ספק אתה לא חייב להפריש. אבל מה זה הדיוק הזה ודאי? שאם אתה צברת מזה כמות גדולה של התמרים האלו, אתה יהיה חייב להפריש, למרות שזה בא מן ההפקר. הפקר אגב זה גם לקט שקופה, דינם כהפקר. איקה דיאמרי, עוד לשון, כמו שאמרנו במספרים הרומאים האלו, תחת כל אחד מהם, תחת כל שלב יש שתי לשונות. כאן יש לשון שנייה בישלמה, וכאן בניגוד לכל הלשונות עד עכשיו שהבישלמה למד יאמר בושלי כמה, כאן ההפך, בישלמה למד יאמר תמי דזיקה. פתאום הדעה הזאת היא נראית נוחה בהתחלה, שבתחום הדמי, בשלמה למד אמר שמפריש נובלו תמרה תמרי דזיקה. ולא נשכח בברכות במשנה שלנו הוזכר רק נובלות, ואמרנו שנובלות סתם לכל הדעות זה בושלי כמרה, סופין על ידי השמש. בדמי זה נושא אחר, כתוב גם ביטוי אחר, נובלות תמרה. מה זה נובלות תמרה? אז כנראה זה משהו אחר, זה תמרי דזיקה. היינו, הגמרא מסביר, היינו דהכה בברכות קרי לנובלות, ובברכות אמרנו שזה בושלי קמרה, סתמה, נובלות סתמה, והתם במסכת מאי קרי לה נוב, תמרה, כוונה נובלות תמרה. שוב פעם, לפי המדע אמר שבתמי נובלות תמרה זה תמרי דזיקה, זה שונה לגמרי מנובלות סתמה שזה בושלי קמרה. זה מסתדר יפה. אלא למען דאמר בושלי קמרה, אבל זה שמפרש במסכת דמי שנובלות תמרה זה בושלי קמרה, ובברכות גם כן שהופיע ביטוי אחר, ביטוי שונה, היה ביטוי נובלות סתם, בלי תוספת מילה. וגם שם הסברת שזה בושלי קמרה. אז יש כאן בעיה שגם בדמי וגם בברכות אתה אומר שהנובלות הן בושלי קמרה, אז למה במשנה אין אותו ביטוי באופן עקבי? ניתני אידיבידי נובלות תמרה, ששני המקורות גם דמי וגם ברכות יהיה נובלות תמרה, או אידיבידי נובלות סתמה. אם אנחנו מפרשים אותם בשני המקומות כבושלי קמרה, שלפחות שבמשנה יהיה אותו ביטוי באופן עקבי, וזה לא כך, קשיה. אז זה נשאר כבעיה טכנית, שהגמרא משיעה זה קשיה, לפי המדרמר שהסביר במסכת דמי, נובלות תמרה כבושלי קמרה, זה קצת בעיה. ובזה אנחנו מסיימים עד כאן השיעור להיום.